בפרק ממח בסוף עמוד קפט. בפרק הזה המהר"ל מברר את המדרגה של המילה אנוכי, והמדרש שהוא הביא בתחילת הפרק מברר הגילויים השונים שהיו בהיסטוריה של עם ישראל, הגילויים האלוקיים שהיו במדרגת אנוכי. והגאולה האחרונה הסופית גם היא במדרגת אנוכי. לא רק שהיא במדרגת אנוכי, אלא היא נאמרה בביטוי כפול של אנוכי. אנוכי, אנוכי מנחמכם. הסביר המהר"ל שהכפילות הזאת באה לברר את החוזק, את הוודאות, אנוכי, אנוכי, פעמיים. למרות שבהר סיני זה נאמר רק פעם אחת, בגאולה האחרונה, על הגאולה האחרונה, זה נאמר פעמיים. כי באמת, אחרי יציאת מצרים, הייתה גלות. לכן זה נאמר רק פעם אחת. כי הייתה אפשרות עוד של פירוד. אבל, לעתיד לבוא, כשתבוא הגאולה האחרונה, זהו, זה סופי. אין יותר פירוד. הסביר המהר"ל מה יהיה מיוחד. המיוחד הוא שכמו שהשם רצה כל הזמן בברית, בגאולה האחרונה מתברר שגם ישראל רוצים בברית. כלומר, תהיה פה הדדיות. כל הזמן הקדוש ברוך הוא רצה בברית. כל הזמן הקדוש ברוך הוא הכריז על הברית. וגם כשהוא העניש את ישראל, זה בגלל הברית. וישראל לפעמים הפרו את הברית, אבל בעומק הווייתם ישראל נשארו שייכים לברית. לכן באחרית הימים זה יתגלה, והברית תהיה גלויה וברורה, ולא תהיה יותר אבה אמינה של ביטול הברית. זה נכון שאפילו כשישראל הפרו את הברית, הם נשארו בעלי ברית. כמו שהמשנה אומרת במסכת נדרים, שישראל, אפילו ערלים, נקראים מולים. כלומר, בני ברית. אם אדם נודר הנאה מכל מי שנימול, הוא אסור בכל אדם מישראל, גם אם הוא לא מל. ואם אדם עושה נודר הנאה, עושה נדר, לא ליהנות מערלים, הוא אסור בכל הגויים, ליהנות מכל הגויים, גם אלה שעשו ברית. כלומר, בקיצור, זה עניין מהותי. הברית מילה חושפת את המדרגה המהותית של ישראל, שהם תמיד שייכים לברית, ושל הגויים, שהם אף פעם לא שייכים לברית. ובאחרית הימים, ישראל יגידו בפה מלא שהם רוצים בברית. לכן זה בלשון אנוכי, ולא רק אנוכי, אלא אנוכי כפול. אנוכי, אנוכי, מנחמכם. אומר המהר"ל, ומפני כי התורה, אני קורא שורה האחרונה בקופת, נדמה לי שהגענו לשם, כן? לשם הגענו? שם הגענו, נכון, אוריאל? ומפני כי התורה לא תשתכח מישראל. התורה לא תשתכח מישראל. כן, זה פסוק מפורש בחומש דברים. כי לא תשכח מפי זרעו. יש פסוק. מה זאת אומרת שהתורה לא תשתכח מישראל? יש ספרים, יש, יש ספרים בספריות. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא שתמיד בישראל תהיה שייכות לתורה. והשייכות הזאת היא שייכות בפועל. לכן לא תמצא אף דור, אף דור, אף פעם לא קרה שהיה דור שנשאר כולו בלי תורה. היו דורות שלמדו יותר, היו דורות שלמדו פחות. אבל לא היה דבר כזה דור בישראל שלא עסקו בתורה. יש שייכות מוחלטת לתורה. וזה פסוק בתורה. כי לא תשכח מפי זרוע. אז אומר המהר"ל, לכך בסיני, ששם היה קבלת התורה, נאמר שני פעמים אנוכי. אז לכאורה זה קצת סותר את מה שהוא אמר קודם, שבאמת בסיני זה נאמר רק פעם אחת, ובגאולה האחרונה זה נאמר פעמיים. לא, זה המדרש בעצמו הביא שתי הדעות. המדרש בעצמו הביא דעה אחת שבאז בסיני, כלומר במתן תורה, זה נאמר רק פעם אחת, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. אבל הוא הביא דעה שנייה שבהר סיני בעצם זה נאמר פעמיים. איפה זה נאמר פעמיים? מה? בעשרת הדיברות. אבל איפה זה נאמר פעמיים בעשרת הדיברות? זה הפעם הראשונה. מה שאתה אומר עכשיו זה הפעם הראשונה, אבל איפה כתוב פעמיים בעשרת הדיברות? בעשרת הדיברות זה לא כתוב פעם אחת, זה כתוב פעמיים. הנה כתוב ככה: לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי השם אלוקיך אל קנה פוקד אבון אבות על בנים. יוצא שבעצם באמת בעשרת הדיברות לא כתוב אנוכי פעם אחת, אלא כתוב פעמיים. אז למה המדרש הביא בהתחלה דעה שבעשרת הדיברות זה כתוב רק פעם אחת? כי הפעם השנייה שזה מוזכר בעשרת הדיברות זה בקשר לפורנות. כתוב אנוכי השם אלוקיך אל קנה פוקד אבון אבות על בנים. אז לפי הדעה הראשונה אי אפשר לספור את האנוכי הזה, כי האנוכי הזה הוא לא לטובה, הוא בא לומר שהקדוש ברוך הוא פוקד אבון אבות על בנים. אבל מצד האמת גם בו יש טובה, כי כתוב פוקד אבון אבות על בנים על שילשים ועל ריבאים לסוני. כלומר, גם כשיש פורנות היא מוגבלת בזמן. על שילשים, על ריבאים, עד דור שלישי, על דור רביעי, לא מעבר לזה, זה נגמר. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנקה את הדורות מאבון וחוזרים למדרגה הראשונית. אז יוצא שבעשרת הדיברות בעצם לא כתוב אנוכי פעם אחת, כתוב פעמיים. אז מה זה בא להגיד כשכתוב אנוכי פעמיים למדנו?
שזה יציב וחזק.
שזה יציב וחזק, נכון? זה מה שאומר המהר"ל. היה צריך שבעשרת הדיברות יהיה כתוב אנוכי פעמיים. למה? כדי להראות שלא תשתכח תורה מישראל. שהתורה שניתנה בהר סיני זה סופי. הקדוש ברוך הוא כאן יצר מציאות במתן תורה שהיא בלתי הפיכה. מרגע זה אין דבר כזה שעם ישראל יתנתק מן התורה. אין דבר כזה. אין אפשרות כזאת. זה לא שייך לבחירה שלנו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. כל הזמן, קבוע. אין אפשרות שעם ישראל יתנתק מן התורה. כמובן, בפרטים, ביחידים, יש מי שבא ללמוד, יש מי שלא בא ללמוד. יש מי שמקיים תורה, יש מי שלא מקיים תורה. הוא לא מקיים תורה, בנו יקיים. בנו לא יקיים, נכדו. לא נכדו. נינו. אין דבר כזה. זה בלתי הפיך. לכן זה כתוב פעמיים. כי אמר המהר"ל כלל גדול, למדנו בדברי רבותינו, שכל מקום שכתוב דבר פעמיים, שנה הכתוב לעכב. זאת אומרת, זה לא יכול להשתנות. המציאות של מתן תורה לישראל זה סופי. כל הדורות יהיו שייכים למתן תורה. אז לפי הדעה הראשונה, באמת יכולה עדיין להיות הפרת ברית. זה נכון, זה מצידנו, אבל מצידו של ריבונו של עולם, לא, כתוב אנוכי פעמיים במתן תורה. כלומר, אין דבר כזה ניתוק מן התורה. אתה תמיד תראה שבאיזשהו שלב התורה תחזור לבעליה. לכן אמרו חז"ל בגמרא, נכון, שכולם היו בהר סיני, והם אומרים מסרת נדרים, היזהרו בבני עניים שמהם צאצא תורה לישראל. מה קרה? בגלל שאדם עני הוא לא יהיה בן תורה, הפוך. מי שעני אין לו טרדות ודאגות של רכוש. אז למה צריך להגיד היזהרו בבני עניים? בבני עניים זה אנשים שעניים בדעת, ברוח. אל תזלזל באנשים שהם כרגע עניים בדעת, ברוח, בתורה. אל תזלזל בהם. למה? בהם לא הייתה תורה, באחריהם תהיה תורה. מובטח, חתום, זה נאמר בהר סיני. ולכן בהר סיני כתוב פעמיים אנוכי בעשרת הדיברות. זה מה שמסביר כאן המהר"ל. ומפני כי התורה לא תשתכח מישראל, לכך בסיני, ששם היה קבלת התורה, נאמר שני פעמים אנוכי. אנחנו בדף קץ, קוף צדיק. כי הכפל, מה שכתוב אנוכי, השם אלוקיך אנוכי אל קנה, פעמיים מצאנו בעשרת הדיברות, אנוכי, אנוכי, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי השם אלוקיך אל קנה, פעמיים זה כתוב, אבל הלשון, זה כדי להגיד לך שזה מעכב, שמתן תורה בהר סיני זה סופי, זה גדר של בריאה, אנחנו נברנו כעם ששייך לתורה, נברנו כעם השם, ונברנו כעם ששייך לתורה. הנביא ישעיה משתמש ביחס להופעת ישראל בעולם ולברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתם בלשון של בריאה. ועתה כה אמר אדוני, בוראך יעקב ויוצרך ישראל. הנה מפורש, בוראך יעקב ויוצרך ישראל. כל זה, אם כן, זה חלק של המציאות של בריאה. אבל לפי הדעה הראשונה כתוב אנוכי בעשרת הדיברות רק פעמיים לפחות, ככה אמר המדרש, ובזה הוא הבדיל בין מה שכתוב בעשרת הדיברות למה שיהיה בגאולה האחרונה. אז מסביר המהר"ל, אבל הלשון הראשון שאמר כי בסיני לא אמר רק אנוכי פעם אחת, לא החשיב אנוכי אל קנה, למה? שהוא נאמר לרעה, וסבר כי סוף סוף היה פירוד אחר כך, ולכך לא כתב שם הכפל. כלומר, לפי הדעה הראשונה שהזכירה רק אנוכי פעם אחת בעשרת הדיברות, למה לא החשבתי את הפעם השנייה? כי זה פורענות, פוקד עוון אבות על בנים. וזה בא להגיד שלמרות שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית בהר סיני, יבואו זמנים שישראל יפרו את הברית חלילה. אבל לפי הדעה השנייה, כן? לא. אפילו עם הפרת הברית, לא תשתכח תורה מישראל. לכן צריך להזכיר שבאמת בעשרת הדיברות, בסופו של דבר כתוב לא פעם אחת אלא פעמיים. אבל לעתיד, שיהיה קיים תמיד, לא יוסר. אבל הגאולה האחרונה, שהיא תתמיד, לא תהיה שום הפרת ברית, לא מצידו חלילה, כמו שאף פעם לא היה, ולא מצידנו, לכן כתוב, אנוכי, אנוכי, אנחמכם, פעמיים, כתוב, לא יוסר, כתב שני פעמים אנוכי, ואמר, כאן המהר"ל מסיים את הפרק, בדבר מאוד עמוק, דבר מאוד עמוק, שבעצם, המילה אנוכי, וזכרה קודם כל ביחס לבריאת העולם, כמו שזה כתוב בתחילת הפרק, כן, בדף בעמוד הקודם, בדף בעמוד הקודם, בעמוד הימנית, באמצע עמוד הימנית כתוב, ובמדרש, אני חוזר לקרוא את המדרש, בעמודה ימנית, תחילת פסקה. ובמדרש בילקוט שמעוני, אנוכי אנוכי ומנחמכן, אמר רבי אבא בשם רבי שמעון בן לוי, משל למלך שכעס על מטרונה ותרעדה, והוציאה מתור פלטין שלו, לאחר ימין ביקש להחזירה, אמרה, יכפיל כתובתי, זוכרים את כל הדברים. ואחר כך הוא מחזירני. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בסיני אמרתי לכם, פעם אחת אנוכי השם אלוקיך, ובירושלים לעתיד לבוא אני אומר לכם שתי פעמים, אנוכי אנוכי ומנחמכם. דבר אחר, בסיני קיבלו שני אנוכי, זה מה שהזכרנו עכשיו, אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך אל קנה, ולפיכך הקדוש ברוך הוא מנחם בשני אנוכי. דבר אחר, פה אנחנו מגיעים לעניין שלנו עכשיו, דבר אחר, באנוכי בראתי את העליונים ואת התחתונים, שנאמר, אנוכי עושה כל. באנוכי בראתי אדם, שנאמר, אנוכי עשיתי הארץ ואדם עליה. כלומר, רואים שמדרגת בריאה מחייבת גילוי של אנוכי, של רצון עצמי של הבורא, שחלילה לא נחשוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את העולם ואת האדם במקרה. לא, לא. זה היה עומק הרצון שלו. אנחנו הסברנו, המהר"ל הסביר, שהמילה אנוכי בא לבטא את הדבר שבעצם, המילה אנוכי בא לבטא את עצמיותו של המדבר. לא רק כדי להבדיל כמו המילה אני מאתה, אלא אנוכי זה האמת הפנימית שלי. כמו שמצאנו, שכשהקדוש ברוך הוא היה קורא לאבותינו, הם היו אומרים, אנוכי, הנני, כלומר, הנה, לא אנוכי, אלא הנני, הנה האני שלי. אני מוכן, לגמרי. אז אנוכי זה, ביחס לריבונו של עולם, ביטוי לרצון בעצם. בריאת שמיים וארץ זה לא דבר שבא במקרה. זה גם לא דבר שבא על ידי אמצעי. זה הופעת הרצון בעצם של הבורא. אז אומר המהר"ל ככה, עכשיו ביחס לגאולה האחרונה, ואמר דבר אחר, באנוכי בראתי, הוא חוזר בעצם למדרש שהזכרתי עכשיו, וביאור עניין זה, כמו שאמרנו למעלה, כי בלשון אנוכי הכל לפי שהוא מורה על עצם המדבר, על העצם של המדבר. לפיכר באנוכי ברא הכל, כי מאמיתת עצמו נברא הכל. מה זאת אומרת מאמיתת עצמו? זה הופעת הרצון היותר פנימי. אמיתת עצמו, מה אתה שואל, יאיר?
כאילו...
זאת אומרת...
מצד קיום הבורא, מצד קיום הבורא יש בריאה.
נכון, יפה מאוד. מעולה. זה ממהותו של הבורא, שאנחנו לא מבינים אותה, שצריכה להיות תופעה של בריאה. למה? עכשיו צריך להסביר למה. מה שאתה אומר זה נכון, למה?
כי בלי ש... בלי שתהיה... אפשר להסביר את זה, אני חושב הרבה, אבל בלי שיש... בלי שיש מי שיכיר בבורא, אז אין...
מי
שיכיר
בבורא.
הוא מחיה את זה יום יום.
מה?
הוא מחיה את זה יום
יום. מה?
כי הצד נוסף לשלמות זה הגילוי.
או, יפה מאוד. מה שאתה אומר עכשיו זה מה שאנחנו אומרים. טוב ומטיב לכל. מה זה אומר טוב ומטיב לכל? שהקדוש ברוך הוא טוב מצד עצמו. אבל מה זה להיות טוב? מה, תסביר לי, מה ההגדרה של טוב? שלם, נכון? אבל הגילוי של טוב זה מיטיב. לא ייתכן שטוב לא יטיב. כי אם טוב לא מיטיב, הוא
לא טוב.
הוא לא טוב. הגדרת הטוב זה שהוא יכול להיטיב. הוא ישלים את מה שחסר טוב. הגדרת הטוב שהוא כל כך טוב וכל כך רוצה בטוב שהוא מיטיב. לכל מי שעדיין לא טוב. לכן כשאנחנו אומרים בורא מחייב בריאה, טוב ומטיב לכל. באותו רגע שאמרתי על הבורא טוב, אני יודע שמה אני הולך להגיד? מטיב. אני לא יכול להגיד על בן אדם טוב אם הוא אף פעם לא מטיב. הגמרא אומרת דבר מזעזע. היא אומרת שיש צדיק לא טוב. שמעתם דבר כזה? ככה אומרת הגמרא. אם לא שמעתם, אז תדעו שזה כתוב בגמרא, מסכת קידושין. איך יכול להיות צדיק לא טוב? איך ייתכן צדיק לא טוב?
צדיק בן רשע.
פילי פלואים. לא, זה לא מה שאומרת הגמרא. צדיק בן רשע זה צדיק ורע לו. זה כתוב מסכת ברכות, שלפעמים בגלל זה, אבל לא. שמה? המעשים לא רצויים. אז הוא לא צדיק. לא, הוא לא צדיק. אומרת הגמרא, מה זה צדיק לא טוב? זה צדיק שהוא טוב למקום ולא טוב לבריות. זה פסוק. אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעלליהם יאכלו. כלומר, יש דבר כזה צדיק טוב וצדיק לא טוב. אז אומרת הגמרא, מה זה? צדיק טוב, טוב למקום, טוב לבריות. צדיק לא טוב, טוב למקום, לא טוב לבריות. כלומר, הוא לא מטיב. בקיצור, מה זה צדיק לא טוב? זה הצדיק הוא טוב מצד עצמו, כי הוא לא עובר על רצון הבורא. הוא לא מחלל שבת, הוא לא אוכל נבלות וטרפות, אבל הוא לא טוב, כי הוא לא מטיב. זה כלל גדול. אין דבר כזה טוב לא מטיב. צריך למחוק את זה מן הלקסיקון. אם טוב לא מטיב, אז הוא לא טוב. לכן הבריאה, אומר לנו המהר"ל, היא מאמיתת עצמו. מאמיתת עצמו נברא הכל. יאיר אמר מאוד יפה, אני לא יכול לחשוב על ריבונו של עולם בלי לחשוב על בריאה, כי הטוב רוצה להיטיב. כי לא ייתכן שבבורא יש כוח של בריאה והכוח הזה לא יתגלה. ואיך הוא יתגלה? בבריאה? בנבראים. הבריאה זה גילוי, הכוח הגלום, בעצם העובדה שאתה טוב, אז אתה מיטיב. אם אתה באמת טוב, אתה לא יכול לא להיטיב. הבורא הוא כל כך טוב שהוא מיטיב. לכן אנחנו אומרים, טוב הוא מיטיב לכל. לא יכול להיות אחרת. כן.
לא.
עובדה שלא הייתה בריאה פעם.
לא.
שיופיע רצון שהרצון האלוקי בסופו של דבר יפעל את הבריאה, זה מגלה מה זה באמת טוב. הוא לא תלוי, אם הוא היה רוצה הוא לא היה בורא. לכן באמת הפסוק הראשון של התורה זה בדיוק כדי לענות למה שאתה אומר. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. למה זה צריך להאמר? שעד אז לא נברא. מה זה עד אז? אני לא יודע להסביר. הגמרא אומרת במסכת חגיגה, אל תחקור מה שהיה לפני מקדם. אין לנו מה לחקור, אנחנו רק שמים לב לדבר אחד, שבשלב מסוים הטוב מטיב. זה היה ברור שזה יהיה ככה, אבל הוא לא תלוי. עובדה שפעם לא הייתה בריאה, פעם לא היה עולם. אבל אני רציתי להגיד ככה, אני לא מופתע שבסופו של דבר נברא עולם, כי הידיעה הברורה על דבר הבורא שהוא כולו טוב היא מוודאי מובילה אותנו בקלות להבין שמן הבורא תצא בריאה. לא בהכרח, כי זה הופעת הרצון, זה מתוך רצונו, אבל זה באמת שייך לעצם היחס בהבנת מה זה בעצם ריבונו של עולם. טוב, הוא עושה טוב. זה עונה לשאלה שכל כך חוזרים עליה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל מה? זה טעות בשאלה. בשביל מה אתה טוב? מה זאת אומרת בשביל מה אני טוב? אני לא בשביל מה אני טוב, אני טוב. לא בשביל מה, אני טוב. ואם אני טוב, אני מטיב. חטא, מה אתה מסביר מה הוא הטוב? הטוב רוצה להיטיב, הטוב רוצה לפעול, רוצה להשלים, רוצה להשפיע. אז למה כל זה אנחנו אומרים עכשיו? הנה הוא מסביר. וביאור עניין זה כמו שאמרנו למעלה, כי בלשון אנוכי הכל, לפי שהוא מורה על עצם של המדבר, ולפיכך באנוכי ברא הכל, כי מאמיתת עצמו נברא הכל, לכך מנחם את ישראל בלשון אנוכי, לומר שהנחמה שלעתיד בא הכל, ויהיו ישראל מנוחמים בכל, ודברים אלו באמת עמוקים מאוד. אי אפשר לפרש דבר זה יותר, רק אם יבין הדברים מעצמו. זה ביטוי שמופיע לא מעט פעמים בדברי המהר"ל, שבשלב מסוים אתה חייב להתחיל לעשות את החשבון לבד. או אתה מצליח, ואם אתה לא מצליח, סימן שזה לא שייך לך. סודות התורה זה דבר שמחייב את האדם גם הבנה עצמית. אי אפשר להסביר לאדם את הכל. למה? לא בגלל שאני לא רוצה לגלות לו סודות, רק לפעמים גם לא טוב לגלות סודות לאדם לא ראוי. זה בוודאי לא נכון, צריך הכנה. אבל בנוסף לזה יש עוד בעיה, המילים מצמצמות, המילים זה פחות ממחשבות, ויש דברים שמה שצריך להיות זה בעיקר המחשבה, לא כל כך הדיבור. אבל למה מרמז כאן המהר"ל? למה הוא אומר שפה דברים מאוד עמוקים והוא לא יכול לפרש יותר? כי בעצם המהר"ל מרמז לכך שהגאולה היא כבריאה, היא באותה מדרגה. כמו שהבריאה זה חידוש יש מאין, וזה גילוי אמיתת עצמו, לכן מופיעה המילה אנוכי בקשר לבריאת העולם ולבריאת האדם, גם הגאולה היא באה מאותה מדרגה, היא באה ממדרגה מאוד מאוד עליונה, זה חידוש עולם. אם אתם זוכים, ברית חדשה זה נקרא, ככה למדנו. זאת אומרת, יש פה גדר של התחדשות העולם. העולם בינתיים הוא עולם שסבל חיסרון. העולם עד לגאולה זה עולם שחסר, הוא חי עם חיסרון. לעתיד לבוא משהו מאוד חסר, משמעותי קורה בעולם, שהעולם בא להשלמתו. יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. דוד המלך היה צריך לציין את הדבר הזה בתהילים, שזה צפוי, זה יקרה. יבוא מצב כזה של יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. זה לא פשוט בכלל להבין שיכולה להיות מדרגה כזאת, כי אנחנו חיים כבר היסטוריה של 5768 שנים שזה לא ככה. העולם הישן הוא עולם שיש בו חיסרון. ופה אומר המהר"ל, תדע לך שמה שהולך להתגלות באחרית הימים, מדרגת אנוכי פעמיים, מדרגת אנוכי זה מדרגה שמחברת אותנו למדרגה של בריאת עולם, בריאת אדם. כמו שהעולם נברא חדש והאדם נברא חדש בלי חטא, אז גם לעתיד לבוא זה מה שצפוי, שהעולם יושלם והוא יהיה במדרגה של בריאה חדשה, שמיים חדשים, בריאה חדשה. כן, יאיר.
אפשר לומר שמה שמנסה להגיד כאן זה שלמעשה לעתיד לבוא יתבהר שישראל זה הצד הנקבי של
הקדוש ברוך הוא. ומה זה מוסיף לנו, מה שאתה אומר?
לכן אומר אנוכי אנוכי.
כן. אני חושב שמה שאתה אומר זה מכוון למידת האמת, כן. זאת אומרת, באחרית הימים, הפער שבין האידיאל האלוקי לבין המציאות, הפער הזה הוא יושלם. אנחנו חיים בעולם שיש הרבה כוונות טובות, אבל המציאות עוד לא מתרגמת אותם למעשה. ומי שסובל הכי הרבה מזה זה עם ישראל. זה קשור לפרשת השבוע אגב. שבלעם רואה את המצב הזה. הוא רואה את המצב הזה. שלא נותנים לעם ישראל לגלות את ה... מדרגה אידיאלית בעולם. יש מעין חציצה, נותנים לחתן ולכלה להיכנס ביחד לחופה, מה שאתה אומר. ואז הוא מנבא על מה שיהיה באחרית הימים. כידוע, כל הנבואה של בלעם זה לגלות את מה כל תולדות ישראל עד למדרגה של אחרית הימים. על דרך כוכב מיעקב, הוא רואה את הכל. אז הוא רואה איך לאט לאט לא יוכלו למנוע מן הלוי והלוויה בסופו של דבר לבנות עולם. זה באמת מה שכאן מהר"ל בא להגיד, בסופו של דבר תושלם הבריאה. אנחנו במעשה בראשית אנחנו שומעים שיש דברים שלא היו בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא העלה אותם במחשבה. למשל, עץ פרי עושה פרי, נהיה בינתיים רק עץ עושה פרי. אתה רואה שיש חיסרון. שני המאורות הגדולים הופכים להיות המאור הגדול והמאור הקטן. ואנחנו כבר אומרים את זה, שבאחרית הימים יהיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. זאת אומרת, אנחנו, מה אנחנו בעצם באים לומר? שמה שהיה אמור להיות בבריאה, באחרית הימים זה יושלם. והרמב״ם בסוף הלכות מלכים אומר שכל הדברים האלה זה לא בהכרח שינויים בטבע, אלא זה שינויים במציאות אנושית. ככה הוא מסביר, הוא מסביר שכל הדברים האלה הם מרמזים על השלמת החסרונות האנושיים, החסרונות המוסריים, החסרונות הרוחניים. כל זה יושלם. ולכן המהר"ל כאן מרמז, כשהוא אומר שכמו שמעשה בראשית, מעשה בריאת העולם היה בדרגת אנוכי, כך גם תהיה הגאולה האחרונה בדרגת אנוכי. כלומר, האנוכי של אחרית הימים ישלים את האנוכי של בריאת העולם. טוב, אמן כן יהיה רצון. שבוע טוב.